אז יש פה חידוש משמואל טוביה שטרן שמצאנו פה, ואני חושב הוא חידוש מעניין מאוד. הרי בוא נחזור קצת על דברי הצופנס פניח לגבי ניגי בתים. אם תזכרו, רוגצ'ובי חוקר לגבי ניגי בתים. האם הטומאה חלה על האבנים או על צורת הבית? והנפקא מינה היא שלגבי אבנים כל אבן היא חלק מן הבית. והאבנים יש להם דין של תולוש ולבסוף חיברו. ואנחנו קיימלון שתולוש בסוף חיברו דינו כתולוש, ולכן הטומאה חלה על אבני הבית. אבל לגבי קרקע, אז אין קרקע מקבל טומאה, והשאלה היא מה נטמא כאן. אם אני אומר שנטמא האבן, או נטמאו האבנים, כל חלק וחלק בפני עצמו, זה נקרא תולוש. למרות שעכשיו הוא מחובר לקרקע, אבל הוא תולוש בסוף חיברו, ולכן הטומאה חלה. אבל אם נאמר שהטומאה חלה על צורת הבית, אז צורת הבית אינה נוצרת, אלא בסוף התהליך, כשהבית הוא שלם וגמור, ואז באותו רגע הוא כבר מחובר, אז הוא חלק מהקרקע. אז צורת הבית לעולם לא הייתה בגדר תולוש, ואחר כך חיברו. ועל פי זה הרוגצ'ובי רוצה לבאר כמה עניינים בהלכות טומאת הבית. בסדר. אז פה בספר הזה הוא חוקר מהו הדין, בוקר טוב, מהו הדין של בית המקדש? האם המצווה היא לבנות כל חלק וחלק של בית המקדש וכל כלי וכלי, או שהמצווה היא יצירת צורת הבית? צורת הבית, דהיינו כשהבית הוא שלם וגמור, כשיש את כל חלקי הבית. אז הוא רוצה לחדש שיש שתי הלכות או שתי מצוות בבית המקדש. יש מצווה להרכיב את חלקי המקדש יחד, כל חלק וחלק בפני עצמו, וזה נקרא הרכבה שכנית. ויש מצווה של גמר בית המקדש, דהיינו להוות צורת בית המקדש בתור הרכבה מזגית. לכן הוא אומר שהפסוק תמיד מדגיש להקים את המשכן. המצווה היא הקמת המשכן. והוא טוען שהקמת המשכן היינו גמר המשכן. יש לי כבר את כל חלקי המשכן, ואז יש לי מצווה להקים. המצווה של להקים מתייחסת למיזוג ולהרכבה הסופית, כשהוא גומר את כל חלקי הבית. ויתכן הוא אומר שיש נפקא מינה בין מצוות בניית חלקי המקדש לבין עשיית צורת המקדש. יש לנו דין שאין בונים את בית המקדש בלילה. אז הוא חוקר כאן, ואני מחפש כאן את הפסוק, מאיפה אנחנו לומדים שאין בניית מקדש בלילה? כי הפסוק אומר ביום הקמתו. איך כתוב שם? ביום הקים. אז יום ולא לילה. אז הוא רוצה לומר שיום הקים, התנאי הזה של יום מתייחס לא לעשיית חלקי המקדש, אלא להקמת המקדש, דהיינו הצורה הסופית, מה שהוא קורא הרכבה מזוגית, זה יהיה לילה.
אז זאת אומרת שאפשר להקים את כל המשכן לבד מדבר אחרון. כמו שהדלת עושה את צורת הבית, אז אולי הפרוכת האחרון.
אולי. אינני יודע אם הוא צריך להקים משהו בסוף, או הוא צריך לעשות חינוך המקדש. פה אנחנו צריכים להיכנס לכל מיני פרטים. אז הוא אומר שאין בונים את המקדש בלילה. אז הוא שואל, מה יהיה אם הוא בנה את המקדש בלילה? הוא אומר, כל משך הבניין, דהיינו חלקי המקדש, לא נפסל על ידי לילה. כי איסור הבניין הוא על הקמת המקדש בלילה. ועל זה כתיב ביום הקים את המשכן, הפסוק שמיץ' ציטט. ועל צורת הבית שהיא עיקר הבניין והמציאות של בית המקדש אנו אומרים ביום מקימים ולא בלילה. אז לכן לו יצוי הוא בנה את כל חלקי הבית או המקדש, כי הוא טוען שהדין הוא שווה בין משכן לבין בית המקדש, אז הוא יכול להכשיר את בית המקדש על ידי חינוך המקדש ביום. למה? כי לגבי המצווה של צורת הבית, או מה שהוא קורא הקמת הבית, אז כל מה שבא לפני כן הוא בגדר הכשר מצווה. אבל יש מצווה בפני עצמה של הקמת המקדש, שנאמר ביום צוותו, דהיינו יום ולא לילה. ולכן יש לומר שאי אפשר לגמור את בניין בית המקדש בלילה, אבל אם הוא עושה את בית המקדש בלילה ובונה את חלקי המקדש, הוא יכול לסיים את התהליך הזה ביום, וזה יכשיר את בית המקדש. כלומר, הכשר בית המקדש היא המצווה של ביום צוותו או ביום הקמת המקדש, והמצווה הזאת מתייחסת לא לחלקי המקדש בתור מיזוג שכיני, זאת אומרת הרכבה שכינית, אלא לתבנית המקדש או צורת הבית. וצורת הבית היא לא החומר והחלקים והכלים השונים, אלא הגמר של בניין צורת הבית. אז המצווה הזאת של הקמת מקדש מתקיימת על ידי גמר צורת הבית. אם זה חינוך, אם זה אולי, לא יודע, לזה אני... מעניין שהוא כותב שיש עוד מצווה נוספת של בניין כלי המקדש, והוא טוען שגם לגבי כלי המקדש יש שתי בחינות, כי גם לגבי כלי המקדש התורה אומרת תבנית כלי המקדש, תבנית המזבח, תבנית הכלים וכו' וכו'. אז הוא טוען שהמילה תבנית משמעותה צורה. אז גם לגבי חלקי המקדש יש שתי הלכות. יש כל חלק וחלק של המזבח, שזה הרכבה שכנית, ויש כאן מצווה לעשות הגמר, דהיינו ליצור את צורת המקדש בתור הרכבה מזוגית. אוקיי, אז מי שיש לו זמן, אני רק מעלה את הדבר עליכם. ייתכן שכדאי היה להדפיס את כל המאמר כולו, כי יש לנו רק אותו דף. אוקיי, עכשיו אנחנו בעמוד 181. אוקיי? ואם תרצו, אז או תצלמו את זה במצלמה, או שתצלמו את זה במכונת צילום, אם היא עובדת. אז קודם כל, לגבי הסוגיה בבחורות, דף זין עמוד ב', שראינו אור הבא כנגד פניו של חמור. אז החמור כשהוא נולד יש לו כאין שיליה, כך רש"י מבאר את הסוגיה, והשיליה מטיפה עוטפת את החמור. כשנולד החמור יש לו אור על פניו, אור דק על פניו, כאין שיליה. ולא שיליה הוא, אבל הוא באמת הוא לא שיליה, ואינו דבוק נמי לפניו. אלא רבנו גרשן אומר במסכת בחורות שהאור הזה יש לו דין של בריה בפני עצמו. אז הגמרא אומרת, אומר רב חיסדא, תניא דמסיילא, אור הבא כנגד פניו של אדם, יש תינוקות שנולדים בכיפה על ראשם, כנגד פניהם, כך מבאר הגרא, והגמרא מסיקה, וכאן אני מדלג לנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, בין הוא חי ואימו מת, בין הוא מת ואימו חיה, האור הזה אינו מתמה. למה? כי האור הזה יש לו חלק מהאימא וגם חלק מהוולד. אז אם הוולד מת, אז האור הזה שעוטף את הוולד הוא מתמה מדין מיתה, מדין ולד מת. ולכאורה, אפילו אם הוולד חי, אבל כיוון שיש לו חלק של האימא, ואם האימא מתה, אז האור נחשב כמת והוא מתמה מצד האימא. הגמרא קובעת בדיוק ההפך, שאם או זה או זה, או שאימא חיה, או שהוולד חי, הוא טהור, עד שימותו שניהם. אז אתם שומעים? האור הזה שהוא גם שייך לוולד בתור שיליה והוא גם שייך לאימא בתור חלק מהאימא, הוא אינו מתמה אם אחד משניהם חיים, אם האימא חיה אף על פי שהוולד מת, או ההפך, אם הוולד חי אף על פי שהאימא מתה. אומר צופנת פניח, דובר הבא בגדר הרכבה מזגית מן החי ומן המת אינו מתמה. יש כאן באור הזה הרכבה מזוגית מן החי ומן המת, ולכן הוא לא מתמה. כך כתוב ברוגצ'וב. אז אנוכי הקוטן לא הבנתי מה הוא מתכוון כאן. הרי אם זה הרכבה מזוגית, אז פירושו של דבר שיש גם מן המת. כנראה שאותו חלק או זהות מן המת בטלה ומבוטלת, זה נקרא הרכבה מזוגית. כלומר, אם זה היה הרכבה שכנית, אז יש לי גם מן החי וגם מן המת, אז החלק מן המת יתאמה אותו. אבל כיוון שיש פה הרכבה מזגית, אז יש כאן דין חדש של הרכבה מן החי ומן המת. אוקיי, בסדר, יש לך הרכבה מן החי וגם מן המת. אז אם נאמר, כמו שאמרנו בבין השמשות, שיש גם יום וגם לילה, אז גם פה יש גם חי ויש גם מת. אז מה אכפת לי אם מצד החי הוא טהור, אבל מצד המת הוא צריך להיות טמא? אתם שומעים את השאלה שלי?
הייתי רוצה לשאול גם כן, מזגית אמרנו כמה פעמים שהוא כמו בריאה חדשה, ואם כן למה היה מטמא אפילו אם שניהם היו מתים? זה בריאה חדשה, אז למה זה מטמא בכלל?
אז כנראה שהוא מתכוון בריאה חדשה שיש בו גם זה וגם זה, כמו שדיברנו עם כל הדוגמאות, שיש גם יום וגם לילה, כן? או באנדרוגינוס יש גם זוכר וגם נקבה, ולכן מטיל עליו את החומרות של גם את החומרות של זוכר וגם את החומרות של נקבה. או לדוגמה, יש לי איזה דוגמה אחרת.
אבל בכל מקרה, אם אומרים שהחלק
של... יש לי מחיצה, נכון? ויש למחיצה הזאת דין של גם ראובן וגם של שמעון, ולכן יחלוקו, ולא אכפת לי מי מוחזק.
אוקיי, אבל אם במקרה שאחד מהם חיים, הוא אומר שהחלק של המת לא מתמא מפני שהוא בטל, אז כששניהם מתים, בטח זה, או שניהם בטלים, אבל כי לא יכולים להיות בטלים לשני, שניהם של מתים, אז לכן אי אפשר...
עוד פעם, אני רק מתכוון לומר דבר אחר. אם הכוונה כאן להרכבה מזוגית היא שיש לי גם את זה וגם את זה, כמו שראינו כמה פעמים שהבריאה החדשה היא משום שיש כאן מיזוג של דבר והיפוכו, כאשר שני הצדדים קיימים בבת אחת, כגון אנדרוגינוס לפי לפי התוספות, כי עוד פעם, הרמב"ן אומר שאנדרוגינוס הוא לא זכר ולא נקבה. אוקיי, אבל אם נאמר כמו התוספות שהוא גם זכר וגם נקבה, וזוהי השוואה של הרוגצ'ובי ליום ולילה בבין השמשות, שהוא גם יום וגם לילה, ועוד כמה וכמה דינים, למשל בחומת ירושלים, אז יש לי גם מבפנים וגם מבחוץ, ודיברנו שני דינים, אחד לגבי פסול יוצא, אחד לגבי מצוות אכילה, וכולי וכולי, כל מיני דוגמאות. אז אם נאמר לגבי האור שבא כנגד פניו של תינוק, אם נאמר שיש לאור הזה דין של חי מצד האמא ודין של מת מצד הוולד, או הפוך, כן? אז אם כן, למה שלא יהיה כאן טומאה מצד המת?
אבל המציאות, זה לא שניהם מציאות. או זה בא מהמת או זה בא מהחי.
אז זה מה שהגמרא אומרת, שזה בא משניהם. שזה בא משניהם, ולכן...
בדין, אבל לא
במציאות. אני לא, עוד פעם אני... קשה לי לדעת כי אני אף פעם לא ראיתי את האור הזה, אבל הוא אומר ככה, שיש כאן הרכבה מזוגית בין מן החי ובין מן המת. אינני יודע, אתה שואל מה המציאות, אני פשוט, I plead the fifth, כמו שאומרים, אני לא יודע. אבל אני רק יודע שכדי להסביר מדוע האור הזה אינו מתמא, אם אחד משניהם, או האמא או הוולד, חי, הוא אומר, ותוספות, נוסחת התוספות היא טוהר עד שימוסו שניהם, הוא אומר שדובר זה הוא בגדר הרכבה מזגית, מן החי ומן המת, ולפיכך אינו מתמא. אז מה הכוונה הרכבה מזגית ולכן הוא לא מתמא? הרי יש גם צד של מת, ולמה אינו מתמא? לכן מה שנראה לפי עניות דעתי, שיש שני סוגים של הרכבה מזגית. יש הרכבה מזגית כשיש דבר והיפוכו ואני מקיים את שניהם, אני אומר גם זה וגם זה, ויש הרכבה מזוגית שמבטלת את הזהות הקודמת, שזה לא זה ולא זה. למשל לפי הרמב"ן באנדרוגינוס, מה שדיברנו אתמול, שהוא גם לא זכר וגם לא נקבה, אלו בירים חדוש בפני עצמו. או למשל בחולין דף חוף ג' עמד ב' סיור שהוא יצא מכלל מצו ועוד לא נכנס לכל חומץ, ולכן אם הוא נדר להביא מן המצו או מן החומץ, אז ממה נפשך הוא לא יכול לצאת? לא נופק, הגמרא אומרת, לא יצא ידי חובתו. למה? כי הרכבה מזוגית של סיור, הכוונה היא שאני מבטל שם מצה, אני מבטל שם חומץ, ולא זה ולא זה. או למשל ביום הדף עין דלת עמד בית, הגמרא מביאה את רב אידי בר אובן, שקוי הוא ביריה בפני עצמו. לא מן החיה ולא מן העוף. אז מי שירצה יסתכל באנציקלופדיה תלמודית, ערך קוי, הערת 19. שלפי רבידי ברובין, קוי הוא לא בהמה ולא חיה. אז אם כן, למושג הזה של בירי החדושה, שהרוגצ'וב מזהה אותו עם הרכבה מזוגית, הכוונה היא שזה לא זה ולא זה. דומיו דחמור וסוס. שלאחר שהרכבתי את שניהם ביחד, אז זה לא חמור ולא סוס, ולכן מותר להרביע את הפרידה עם סוס או עם חמור. אז אתם רואים, אנחנו מושפעים מאוד מבין השמשות, אבל האמת היא שעד שהגענו לבין השמשות היה יום, נכון? או סתם, עד שהגענו לבין השמשות, אז מה היה הגדר של מיזוגית? שאני מבטל גם את זה וגם את זה, כי אי אפשר להפריד ביניהם. אז אם אני מפעיל את ההרכבה מזוגית האוריגינלית הראשונה שלנו, שזה לא זה ולא זה, ושתי הזהיות הראשונות הן בטלות, אז אני יכול להבין את הקטע הזה. זה מה שהוא מתכוון לומר, שדבר הבא בהרכבה מזוגית מן החי ומן המת אינו מטמא. הכוונה היא, למה הוא לא מטמא? כי אין פה לא מן החי ולא מן המת, הוא ברי חדושה של מיזוג של שניהם ביחד.
אז למה יהיה מטמא? כי ששניהם מתים, אז עדיין של שתי דברים שמיזוג ולכן לא מבטא ולא קיים ברי חדושה.
לא, אני אומר מיזוג, הכוונה היא כשיש לי שני דברים,
אבל עדיין הם שני בהמות. אז ואולי כשהם אחד מת לא באותו רגע של השני, אז זה מתחיל בהרכבה של חי ומת, ולכן בריאה חדשה. וזה שחי עכשיו מת, איך שזה ישנה את המציאות, עדיין מזגית, עדיין בריאה חדשה.
אני לא יודע, אני לא יודע תשובה ברורה לשאלה שלך, אבל אני רק התכוונתי להעיר פה על השורה הזאת ש... יש לנו רק שורה אחת, הרוגת שווי מקצר מאוד בדיבורו, מצמצם במילים, והוא כותב ככה, אני אקריא את זה עוד פעם אחת, אני לא רוצה להתעכב כל השיעור על הדבר הזה, כי יש לי שיעור שלם, אפילו שניים. דבר הבא בגדר מזוגית מן החי ומן המת אינו מטמא. אז אתה שואל, למה אי אפשר לעשות הרכבה מזוגית מן המת ומן המת? שאלה מצוינת, אינני יודע. אבל אני התכוונתי אולי לפרש, לבאר את הדברים פה, למה הוא לא מטמא? בסדר, הוא לא מטמא, אבל יש כאן מת, אז חשבתי שהרכבה מזוגית, הכוונה היא כמו שדיברנו לגבי בוסר וחולף, כן? שהוא קרבה מזוגית, שאין כאן לא בוסר ולא חולף. אלא יש כאן מציאות חדשה, או הרמב"ן באנדרוגינוס, או קוי לפי רבי דיבר אופן, כל מיני דוגמאות של הרכבה מזוגית, שעל ידי הרכבה אני מבטל גם את זה וגם את זה, זה לא זה ולא זה, לא כמו הרכבה מזוגית של בין השמשות שהוא גם זה וגם זה, ולכן הוא לא מטמא. אבל נוסיף שבקטע הבא הוא אומר ככה, הרכבה מזוגית מן החי ומן המת אינו מטמא. ולמה? אומר הרוגת שווי בצופנת פניח מדוע תניונה י"ב עמוד ג', כבר כתבתי בזה אם החיות מטהר או המיטה מטמא. זה כבר משהו שונה לחלוטין. נדמה לי שכאן הרוגת שווי מחדש כאן עוד חידוש, שזה לא דין של שאנחנו מבינים שהמיטה מתמת, אבל הוא אומר ייתכן שהחיות מתהר. ולנסח את הדבר הזה, אז בוא נחשוב ככה, איך אני רואה את המיטה? האם המיטה היא כוח פעילות, יש המיטה פועלת, או המיטה הוא היעדר חיות? אם המיטה היא רק היעדר חיות, כלומר יש לי הכוח כאן הוא הכוח של החיות לטהר, החיות מטהרת, היא יוצרת טהרה.
כולנו
נולדים
כדי לטמא, וברגע, כל זמן שיש לנו שמה, אז זה מונע את הטומאה. ברגע שמתים, אנחנו הולכים למצב שככה נבראנו, לטמא.
יש קצת חיות.
כן, אני חושב שהוא אומר ככה, לפי צד אחד המיטה היא נוטרלית, אין בה כוח, אלא המיטה היא היעדר חיות. אם יש לי חיות, החיות מטהרת, החיות מביאה את הטהרה. או דילמה לא, המיטה היא כוח המטמא, כך אני הייתי מבין אינטואיטיבית. אבל הוא חוקר בדבר הזה, איך להגדיר את הפעילות של מיטה, איך מיטה מתמת. האם מיטה מתמת משום שמיטה מתמת, או מיטה מתמת משום שאין כאן חיות. זה לדעתי לא קשור עם מיזוגית. רק שני אחד, האם זה קשור עם מיזוגית? בוא נגיד שיש הרכבה שכנית, אפילו אם זה הרכבה שכנית הייתי אומר את אותו דבר.
אם זה שכנית,
אם זה שכנית,
צד של מיטה, בצד הזה אין חיות. אז אם יש תומה מצד בצד, אם זה מזוגית, אז יש צד חיות במזוגית, אז בגלל זה זה למטמא.
אני שומע, רק שני אחד. אבל עוד פעם, מה העיקר החידוש שלו פה? העיקר החידוש... עיקר החידוש הוא
מזוגית.
אז זה לא מזוגית, זה לא מזוגית של יום ולילה, נכון?
יש הרבה יום ולילה.
כי אם זה מזוגית של יום ולילה, אז יש את הצד מיטה. לכן אני חושב שמזוגית הכוונה שאין פה צד מיטה. אבל אם כן, למה הוא צריך את הקטע השני? אם מצד שני יש לו את הקטע השני, הוא אומר שאם יש קצת טהרה זה מספיק לטהר, אז גם אם אני אומר שיש כאן שכנית, אבל שכנית אתה אומר בצדק שהם שני דברים נפרדים, אז אפילו אם הצד חיות מטהר אבל הצד תומו אין בו שום מטהר, זה מה שדניאל אומר בצדק, אז אני חייב להגיע למסגיד. אבל אם אני מגיע למסגיד, אז אולי הוא מתכוון למסגיד של בין השמשות, שזה גם חי וגם מת. אז תשאל אותי, אבל מצד המת הוא יתאמה. אומר רגוגית שווי, כי החיות מתארת. יפה, הוא צודק. אני לא צריך לומר את כל מה שאני אומר, שכאן הכוונה היא כמו הרמב"ן באנדרוגניס, של זה לא זה ולא זה. לא, זה כמו הרוגת שווי של בין השמשות, הוא גם יום וגם ליל, גם חי וגם מת. אבל הרוגת שווי אומר שכיוון שיש כאן צד טהרה, אבל למה יש כאן צד טהרה ואין כאן צד טומאה? רק שאחד, יש כאן שני הצדדים, אבל צד הטהרה הוא מספיק לטהר.
למה?
מה?
למה זה מספיק? כי שהתשומה
כי...
לא מטמא, המת לא מטמא.
כי מת לא מטמא, החיסרון חיות, הוא לא מביא את התשומה. מיטה זה לא דבר שקיים. אין מיטה בעולם. הגענו כבר לשלב של תחיית המתים. אין מיטה בעולם. אבל אפילו אם אין מיטה בעולם, כי מיטה, מה זה מיטה? מיטה זה לא דבר, מה זה מיטה? מיטה זה כלום. כשהמת הוא מת, אז אין חיוס, אין כאן כלום. זה לא מיסה, מיסה זה לא דבר חיובי שקיים בעולם, לפי הצד הזה אני אומר. אלא למה מיטה מתמת? כי התורה אומרת שיש טומאה בעולם אלא כשיש חיוס. החיוס מתארס. אז אם יש לי הרכבה מזוגית של חי ומת, אז החי מתאר. הקושה של דניאל, הרי יש גם מת. אז אם הייתי אומר שיש הרכבה שכנית, אז יש גם מת. אז מצד החלק, אותו חלק שהוא מת, אין כאן חיוס לתאר אותו. אז מי שנוגע באור הזה, הוא גם נוגע בצד של האור שבא מצד המת. אם זה הוולד, אם זה אמא, לא משנה. אז באותו צד של האור יש תומה. אז מגה באותו צד מטמא אותו. אבל אם אני מפעיל את המושג של מיזוגית, אז גמרנו. יש כאן מיזוג, ובתוך המיזוג הזה, בואו נקרא לזה בירי החדוש, יש חיוס. ואני לא מפרק את זה לחלקים. ומילא, לגבי החיוס, זה מספיק לתאר אותו. אז תירצתי כאן שתי שאלות. א', אני מבין עכשיו למה הרוגת שווי צריך את שני הקטעים. כי אם יש לו רק מיזוגית, אז הייתי אומר, אבל בתוך המיזוג הזה יש גם צד של, של, של מיסו. אז לזה הוא אומר, לא אכפת לי מהצד של מיסו, כי בחפצה הזה, החפץ החדש הזה שנקרא אור, שהוא הרכבה מיזוגית, יש גם חיוס, אז מצד החיוס אני יכול לתאר אותו. שנית, תירצתי מה הקשר בין הקטע הזה לקטע הקודם של בין השמשות, שהוא גם יום וגם לילה. כי לכאורה אם זה גם יום וגם לילה, אז יש לתאמה אותו מצד הלילה. דומיו, דדם נפסל בשקיעס החמה, שהלילה פוסלת את הדם. נכון? הלילה פוסלת את הדם, למרות שזה הרכבה מזוגית. אז גם פה המיסו יתאמה אותו, למרות שזה הרכבה מזוגית. התשובה היא בקטע הבא. כאן אומר הרוגצ'ובי, שכיוון שנוצרה פה בירי חדושו, ויש כאן דין שחיוס מתהרס, ותומה הוא כלום, תומה הוא אפס, הוא היעדר, it's the absence, אין פה משהו שחי וקיים לקרוא אותו, להתייחס אליו, אלא מה אין כאן חיוס? פה במיזוג הזה יש כאן חיוס.
זה דבר שכולם מסכימים עם הרעיון הזה?
זה אני לא יודע. אבל, אם אנחנו צודקים פה, אז הייתי מוסיף את הדבר הזה לרב זבן. רב זבן, באישים ושיטות עמוד 95, הוא אומר ככה, חוקר הגאון הכוונה היה רוגצ'ובי, מהו יסוד של כמה פרטי מצוות שאמרה תורה? החקירה של הגאון היא בכמה פרטי מצוות. א', אם מציאות הצד החיובי שבהם, כלומר יסוד המצווה הוא הצד החיובי, או דילמה מניעת הצד השלילי. והוא מביא כאן, נדמה לי, שלוש דוגמאות. כמה דוגמאות? כן, שלוש דוגמאות. תשמעו את שלוש הדוגמאות. כאן אנחנו פולשים לנושא בפני עצמו, אחד מהמפתחות שנצטרך להגיע אליו. עבודה במקדש צריכה להיות בכהן, בכהן, או שלא תיעשה על ידי זר. כלומר, אם יהיה לי משהו שהוא גם לא כהן והוא גם לא זר, האם העבודה היא קשרה? אז לפי צד אחד אני צריך כהן, לפי צד שני אסור שיהיה לי זר. סוכה צריכה שתהיה עשויה לצל, או שלא תהיה עשויה שלא לצל. אני לא יודע את הדוגמאות, הוא רק מביא את זה בקיצור. מצוות יום הכיפורים הוא בעינוי או במניעת תענוג? זה יפה מאוד, זה אני כבר מבין קצת. כי מה יהיה במצב כזה? אני יושב בצל, האם אני צריך לצאת מהצל ולשבת תחת החום של השמש ביום הכיפורים? אם אני אומר שצריך עינוי, המצווה מחייב אותי להתענות, להגיע למצב נפשי של עינוי, אז עליי להגיע מהצל אל החום, אל השמש. אבל אם אני אומר לא, ועיניתם, הכוונה היא לא שהוא צריך לענות את עצמו, אלא שאסור שיהיה לו תענוג, אז אני לא, אין לי פה תענוג מיוחד בזה שאני יושב בצל, זה לא נקרא תענוג. תענוג זה רחיצה, שיחה וכדומה. אז אם כן, אני לא חייב להגיע מהצל לתוך השמש. אבל עוד פעם, אני חושב שאפשר להוסיף לדבר הזה, האם אני אומר שכל דבר שבעולם הוא בעצם מתאמי, אלא אם כן יש טהרה, סליחה, יש חיות לטהר אותו, או דילמה לא, כל דבר הוא לא תאמי, אלא אסור שיהיה לי מיטה שמתאמי. כך אני הייתי שולח מכתב לרב זבן, הוא כבר הלך לעולמו, צריך הרבה פעולים כדי שהמכתב יגיע. אבל עכשיו מנחת סוטה, כדי שנתקיים. הקשו בתוספות בשורה הרביעית באותו קטע, סוטה דף חוף ג', למה לא הביא כמו שותפות דלקה במנחה? הדין הוא כך, מנחת סוטה שונה מכל המנחות בנקודה אחת. מי הבעלים על המנחה? הרי בכל קורבן יש מה שנקרא כפרה, והכפרה מתייחסת לבעל הקורבן. בנוגל למנחת סוטה אין כפרה. המנחה הזאת היא כדי להתיר את האישה לבעלה. אחרי קירי וסתירו, היא אסורה לבעלו, אלא אם כן על ידי המנחה פלוס המים המאורים וכו' וכו', בסוף אפשר להתיר אותה לבעלה. אז המתיר לבעלו הוא בעצם הכפרה בנוגע למנחה סוטה. אז מי הוא הבעלים אם כן? הכפרה מתייחסת לשניהם. גם לבעל וגם לאישה, שניהם ביחד זקוקים להתר הזה שבא בעקבות המנחה. מקשה תוספות, יש לנו דין שמנחה שונה מכל שאר הקורבנות. בכל הקורבנות יש מה שנקרא קורבן השותפים, אבל במנחות אין שותפוס. כי הגמרא לומדת מפסוק, אני שוכח כרגע את הפסוק, אבל הוא מציין את זה, שחייב להיות מנחה של פלוני, של בעלים אחד ולא שניים, אין שותפות במנחה. מקשה תוספות בסוטה חוף גימול, מדוע אם כן מנחה סוטו היא תהיינה פסולה מדין שותפוס, אין שותפוס במנחוס. וכאן המנחה היא בשותפות של הבעל והאישה. למשל הגמרא שהוא מביא בתחילת הקטע הזה בסוטה דבוב המדבט אומרת שאם לאחר שעשו את הקמיצה של הסוטה היא מתה או הוא מת, אז הגמרא אומרת שהמנחה היא פסולה ותאונה שריפה, כדוגמת קורבן שזרקו את הדם ואחר כך הבעלים מתו, מסו בעליה. טוב, אני לא לומד קודשם עכשיו, אולי אני אזכה ללמוד קודשם, הלוואי.
אבל יש כאן, יש ריצוי פה,
אבל הקמיצה, כמו זריקה,
זה
העיקר של המנחה. אז לכן אם הוא מת או אם היא מתה, אז המנחה תשרף. למה? כי יש שני בעלים על הקורבן. מקשה תוספות, אם גם הוא הבעלים וגם היא הבעלים, אז זה נקרא קורבן השותפים.
מה שנקרא שהמנחה כבר עבודה כבר קיים, הקמיץ זה
העיקר
של
ה... אז אם כן, עוד פעם, אני, יש פה סוגיה שלמה בסוטה בדף, איפה זה? בדף וב המבט, מה כתוב פה? נתמס המנחה עד שלא קידשה בכלי טיפודה, אוקיי, פיין, מי שנזקדשה בכלי הרי ככל המנחות ותשורף קידש הקומץ ולא הספיק להקריבו עד שמת הוא או עד שמתה היא, הרי ככל המנחות ותשורף. אז זה לפני הקרבת הקומץ. אוקיי, בסדר, אתה צודק. אז מקשה תוספות, הרי מכיוון שרואים מהסוגיה הזאת בדף זין שהקורבן הזה, המנחה הזאת היא גם לבעל וגם לאישה, אז ממילא יש לנו כאן דוגמה של מנחס שותפים, ואין דבר כזה, התורה לא מכירה. אז מכוח הקושה הזאת תוספות מחדשים חידוש שעיקר הקורבן שאחרי לאישה ולא לבעל. אומר הרוגצ'ובי שנדמה לי שאני לא צריך את התשובה של תוספות, הקושה איננה קושה. למה? באמס נכון שאי אפשר לסוטה בלא איש ואישה, המנחה היא גם של איש וגם של אישה, אבל הווי זה עצם ולא מסחלק. מה זה שותפוס? שותפוס הכוונה היא שיש החלק שלך, יש החלק שלי, ואנחנו שכנים יחד, שכנים טובים, ואם נרצה לחלק את השותפות, אז נחלק אותה. זה נקרא חלוקת השותפים. אבל הוא אומר, במנחה סוטה אין דבר כזה. למה? כי הגדר כאן היא עצם, ולא מסחלק. אז כאן יש לנו לקסיקון, יש לנו מונחים חדשים של הגאון הרוגצ'ובי. יש מה שנקרא עצם. מה זה עצם? עצם זה דבר שלא מתחלק. זה מחזיר אותנו למי שזוכר לפני חודש שדיברנו על אדם, אטום, שיש מחלוקת בין הפילוסופים שהרמב"ם מביא אותה במורה נבוכים, האם קיים דבר בעולם שאי אפשר לחלק אותו בכלל. הרמב"ם עצמו הוא בדעה שאין דבר כזה בעולם, לעולם אפשר לחלק כל דבר, אבל הוא מביא קאט של פילוסופים מוזלמים שהם האמינו שיש דבר כזה, שיש דבר שהוא כל כך קטן שאי אפשר לחלק אותו. ושאלתי את החבר שלנו ג'וסף, והוא אומר שהפיזיקה המודרנית מאשרת את הדבר הזה, יש משהו שאי אפשר לחלק אותו. על כל פנים גוגוצ'ובי היה סבור כדעת אותה קאט, הוא קיבל את הדעת שיש דבר כזה בעולם. זה נקרא עצם. מה שאנחנו עובדים א' תוף ו' מ' אדם, בלשון של הגוגוצ'ובי הוא עצם. ומה נפקי מינה שהוא עצם? שאי אפשר לחלק אותו. אחר כך בהמשך הוא קורא לזה בשם אחר. הוא קורא לזה נקודה. נקודה זה דבר שאי אפשר לחלק אותה. עוד פעם, לא הנקודה שאני לוקח עת ואני עושה רושם פה על הניעת של זה, אפשר לחלק. הוא מורכב מכל מיני חלקים. אבל יש מה שנקרא מבחינה מופשטת נקודה, וזה נקרא עצם. רוצה לומר, זהו גדר נקודה ולא הרכבה שכנית, רק מסגית. אז ממילא זה לא דומה לשותפים. תהיו פלויים לענות על קושת התוספות בצורה אחרת מתוספות. דבר מדהים. מה זה שותפס? שותפס זה דבר שאפשר לחלק אותה. ובמנוחס אין דין של שותפס, כי זה הרכבה שכנית. אבל בסוטה אי אפשר להפריד בין הבעל והאישה, המנחה היא של שתיהם, אבל לא שתיהם בתור שותפים, אלא בתור נקודה או עצם בלתי מתחלק.
זה עוזר לו, אבל מאיפה יש לו את זה? מה הראיה?
לא, הוא אומר שבכל שותפים זה אפשר לחלק, ועדיין, למשל, בוא נניח שאנחנו שנינו נהיה שותפים על מנחה. הנה המנחה, סולד, בלולה, בשמן וכו', נכון? אתה יכול להוציא את עצמך, לסלק את עצמך, השאלה אם על ידי איזה קין, ועדיין המנחה קיימת, נכון? אבל כאן, אם אתה מפריד בין האישה ואיש, אז מה שייך מתיר פה? זה מאוד דומה לסוגיה ליאל שמייסא איש או מייסא אישה. המנחה אין לה שום משמעות שבעולם. זה נקרא נקודה. אבל למה נהניתי כל כך? כי כאן יש לנו הרחבת המינוח, המונחים של הרוגצ'וב. הוא אומר שיש כאן שלוש ביטויים, שלושה מונחים שהם שווים. א', הרכבה מיזוגית, ב', נקודה, גימול, עצם. אוקיי? אני רוצה לבנות על זה בהמשך, בעזרת השם. אבל כאן הוא אומר, אגדתו. הוא אומר, וכן עין שבת אף פי חטא עמוד ב' באחת מעינייך. מה זה באחת מעינייך? אחת מעינייך זה פסוק בשיר השירים, ושם הגמרא אומרת שכתוב, חבל שאין לי פה את הגמרא, על כל פנים יש כפילות בפסוק, פעמיים כתוב בפסוק משהו, פעם הייתי יודע שישירים בעל פה, אבל רק רגע חיים. כן, רק גמרא שבת, צ'יק צ'אק. על כל פנים, זה אגדתו. מה כתוב באגדתו? הרי אם אתם יודעים, שבת פי חטא זה אחד מהדפים המפורסמים שבש"ס, כי זה האגדתו על קבול הסתור. אז כתוב שם, הגמרא דורש כמו רב שמואל בר נחמן רב יונס מי דכתיב ליבבתני אחותי קלה ליבבתני באחת מעיניי אז הוא שואל למה כתוב ליבבתני מלשון קירוב הלב פעמיים באותו פסוק שהרי הכל זה משל לאהבת הקדוש ברוך הוא הדוד עם הכנסת ישראל הקלה אז הוא אומר ככה בתחילה ליבבתני באחת מעינייך ולכשתעשי בשתי עינייך אומר רשי מה זה בתחילה ומה זה כשתעשי אומר רשי שבתחילה הכוונה היא קבול עשה תורה שהם קיבלו את התורה על עצמם בעל סיני וזה כבר ליבבתני הראשון וזה אחת מעינייך אבל בסוף כשתקיימו את התורה השתיים יש אז הליבבתני בשתי עינייך אז נדמה לי שבשורה הזאת הקצרה רוגת שומי מתכוון לומר שקבלת התורה בלי קיום התורה לא שווה כלום אלא המיזוג של קבולה וגם קיום התורה זה כבר שתי עיניים שתי עיניים זה כבר הרכבה מיזוגית זה לא עין אחת ועוד עין, אלא הרכבה מיזוגית. וכן הגדר של שתי לוחות, אני לא יודע אם הוא מתכוון לשתי לוחות הברית, על פי דרוש הייתי אומר, אם תרשו לי, שהלוח מצד ימין זה בין אדם למקום, ובצד שני לצד שמאל בין אדם לחבר, אז זה נקרא הרכבה מיזוגית, אתה לא יכול להפריד, יש מי שרוצה לקבל את זה ולא את זה, כן? אבל אינני יודע, בסתם הוא לא מתכוון לזה, אבל סתם אני לא יודע. וכן משה ואהרון. זה צריך להיות מחשבה עמוקה פה, אני לא יודע, משה הוא נצח, ואהרון הוא יסוד, אני לא יודע, זה כבר מיסטיקה. וכן הבין בירושלמי שבת, פרק י"ג, הלכה א', דאם כתב שם, אינו חייב עד שיגמור את השם. אז בירושלמי במלאכת כוסב כתוב כך הרי השיעור של מלאכת כוסב הוא שתי אותיות אז הפרימו שמסביר שאם הוא כתב שם הכוונה היא תיבה והוא התכוון לכתוב את השם אף על פי שהוא כבר כתב שתי אותיות הוא לא חייב עד שהוא יגמור את השם בבבלי זה לא מופיע אז הוא מתכוון, אני חושב לומר, שזה גם כמציאות אחת. אני רואה את כל האותיות שמרכיבות את השם כנקודה, בלתי מתחלקת. זאת שיטה מיוחדת של הירושלמי. עכשיו, בסוף העמוד, שתי הלחם. אז יש מחלוקת במשנה, בפרק ב' של מנחות, יש לי כזה חשק ללמוד מנחות מה כתוב במשנה פרק ב' משנה ב' עכשיו ביום השבועות יש מצווה של שתי הלחם וכבשי הצלת אז הוא שחט שני כבשים ועכשיו הוא אומר למטה הקהתי אומר שמביא מהם שתי הלחם אז עם הכבשים הוא מביא שתי לחם והן דהיינו הלחם מתקדשות בשחיטת הכבשים ובשעת השחיטה חשב לאכול אחת מהחלות למחר מחר הכוונה היא שאחרי לילה ויום הלילה של אחר כך או היום של אחר כך וזה נקרא מחשבת פיגול למה זה פיגול? שזמן אכילה שתי הלחם אינו אל יום ולילה אוקיי בסדר אז אומר רבי יוסי מה הדין כשהוא שחט שני כבשים והמחשבה שלו הייתה לאכול אחת מן החלות למחר רבי יוסי אומר אוסה חלה, אותה חלה שחישב עליה פיגול וחייב עליה קרית הדין של פיגול לא רק שהוא פסול, אלא גם כן איסור אכילו עם חיוב קורס. וקהתי מוסיף פה כיוון שחישב עולה מחשבס חוץ לזמנו פיגול וחיום מלכור שחלה עליו מחשבס פיגול והשני החלה השנייה משתי הלחם פוסול כי אי אפשר להביא חלה אחת צריך שתי לחם אבל אין בו קראת למה? כי מחשבת פיגול של אחד אינה מפגלת את השני וחכמים אומרים זה וזה פיגול וחיוב הם עליו קורס שתי הלחם נחשבים כגוף אחד וכשנספגל האחד אף השני פיגול אז אתם יכולים לנחש כבר מה יגיד הרוגת שופי וזה מופיע כאן בעמוד 182 הוא מביא פה את הגמרא היינו תלמיד רבי יוסי אסון הכוסוב כשתי גופים כלומר מבחינת החובה יש כאן גוף אחד להביא שתי לחם אבל התורה מדגישה שתי הלחם אז זה שתיים אסון כשתי גופים אומר הרוגת שווי דל רבי יוסי אבי גדר הקבה שכנית אסון הכוסוב כשני גופים אבל ענן, תהיינו חכום, לא קיים על הנוכי, אלא הוא מציאות אחת. מבואר שהפלוגת בין רבי יוסי לחכום הם תלויים שתי הלחם אבי בגדר הקבה שכנית או מסגית.
מה הכוונה שלו? גוש אחד,
רבי
יוסי זה שתי גופים, אבל גוש אחד.
גוש אחד, הכוונה היא שזה מעקב זה את זה. מבחינת הלכס חיוב וקיום המצווה, זה נחשב לגוף אחד. אבל מבחינת פסול, יש כאן שני גופים. אז הפסול שחל על זה, לא חל על זה. אלא מה? אני צריך גוש, אני צריך שתיים. אז לכן השני הוא גם כן פסול, אבל אין בו דין של פיגול. למה? כי זה הרכבה שכנית. אבל, לפי החכמים, יש כאן הרכבה מזגית. וכאן, אני רוצה לדלג לקוף פי ה. 185 אז בהקדמה של הרב מנחם קשר לפרק הזה שנקרא נקודה הוא אומר שנקודה הוא עצם אחד שאינו מסחלק הוא מביא כאן כל הפילוסופים מה זה נקודה כי אם יש רק קו אז כל קו יש לו אורך ויש לו רוחב ויש לו גובה יש לו את כל הממדים מה שאין כנקודה אין לו לא אורך ולא זה ולא זה הוא אינו מסחלק זה נקרא נקודה למטה oh, אני כל כך נהנה מזה תשמעו היטב בצפנס פניה הגדר במה נפלג במה פליגי בכמה מקומות אני הייתי מוסיף בעיקר בפרק שמיני של יומה אם חצי שיר עושה מן התורה או אינו עושה מן התורה מחלוק בין ריש לקיש לרבי יוחנן רוצה לומר אם הווי גדר הצטרפות או גדר נקודה
באיזה מקרה
אני ב-185 שזה מקביל לקוף פי ה למטה מצד ימין הרי יש שיעור בוא נגיד של כזית יש הרבה שיעורים אבל ניקח את הדוגמה הזו הוא אכל חצי זית אז לדעת רבי יוחנן הוא עובר על איסור תורה של חצי שיעור לדעת ריש לקיש חצי שיעור מותר מן התורה אומר הרוגת שם ובמה נחלקו שתי הגדרות שונות של שיעור כזית האם שיעור כזית הוא גדר הצטרפות או גדר נקודה אוקיי, הוא לא מסביר מי סובר את מי. מה אתם אומרים? מי שאתה יכול לענות? אם זה הצטרפות, אז מה?
אז אי אפשר לחלק, אז אין מושג של
חלק. לא, מה זה אי אפשר לחלק? הצטרפות או נקודה?
נקודה.
נקודה, יפה, אוקיי. אז אם זה נקודה, אז חצי שיר, מותר מן התורה כריש לקיש. אבל אם זה הצטרפות, אז אני מבין את רבי יוחנן. כי מה זה שיר של כזית? הצטרפות של כל החלקים השונים. לדעתי, זה ממש מזוגית או שכנית. למה? כי כמו שאמרנו לגבי בית המקדש או לגבי תומס הבייס, יש מה שנקרא צורס הבייס, נכון? הצורה היא נקודה בלתי מתחלקת. כל זמן שיש לי חלקים חלקים, הרכבה שכנית, אז כל אבן היא מציאות בפני עצמה, אבל והיא נחשבת כתולוש ולא מחובר. מה שאין כן צורס הבייס חלה בשלמותה כהרכבה מזגית, ולכן היא קרקע ולא מטלטל ולא תולוש. אז אני אומר, איך נגדיר את הכזית? האם הכזית היא צורה? ואם כן, זה לא סך הכל של חלקים חלקים שאני יכול לחלק אותם, להפריד אותם, או שכזית זה לא צורה אלא אבנים שונות, אבן פה ואבן פה, אביס דון, אביס דון, אני לוקח חלק פה וחלק שם, זה נקרא הצטרפות. עכשיו תראו משהו יפה בעמוד קפ"ו, עוד מעט נסיים. מיניון, מה הדין של מיניון? האם מיניון הוא בעצם הצטרפות? כן, מה הלשון שלו? הצטרפות?
מיניון מסתרף.
כן, הצטרפות. לא, אני חוזר לכזייס. או שהוא נקודה. הרכבה שכנית או נקודה. הרכבה מיזוגית. צורס הדובר, נקודה שאין המסחלקס. אז הוא מביא דוגמה יפהפייה. ביום הכיפורים הכהן מזה שמונה פעמים בעצם, אחס למעלה ושבע פעמים שבע הזיות למטה. אז עין יומה דף נ"ה ומנוחס דף חב"ז. אז מה קורה במנוחס דף חב"ז? יש משנה במנחות חב"ז, יש שתי משניות בדף חב"ז, אבל משנה שנייה, שני שעירי יום הכיפורים מעכבים זה את זה, אוקיי? שני כבשי עצרת מעכבים זה את זה, שתי חלות מעכבים זה את זה, וכו' וכו'. אחר כך בסוף המשנה כתוב זין הזיות של בין הבדים ועל הפרוכת, אומר רש"י, של בין הבדים ביום הכיפורים מעכבות זו את זו. אז אם הכהן היזה שש פעמים ולא שבע פעמים, הכל פסול. כך כתוב. שואל הגוגיצ'וב, מה הגדר של המניין? אם המניין הוא בגדר צירוף 1, 2, 3, 4 עד 7, או בגדר נקודה, נפקא מינה, כגון, אם קודם שהיזה הזעה הרביעית, כבר נסייבשו אחס מהם. כלומר, הנקודה כאן, הבלתי מתחלקת, היא 7. עכשיו, הדין הוא שדם שנקרש, אבל אוקיי, נקרא שאינני יודע, אבל נסייבש, אז פסול להזויר. אז הוא שואל, מה ידין אם הוא כבר היזה, אבל אדם התייבש עד שהוא לא היזה את ההזיה של אחריה? אם אני אומר שזה רק צירוף, אני קורא לזה הרכבה שכנית, אז בסדר, אבל את ההזיה הזאת הוא קיים. בשעה שהיא הייתה לחה ולא מיובשת, עכשיו היא מיובשת, אז מה אכפת לי? אבל אם זה הרכבה של נקודה, אז אני צריך את כל שבע ביחד. וזה גם נפקא מינה בלושן המניין. הוא אומר שיש שתי נוסחאות איך אתה מונה. האם הוא מונה אחס, שתיים, שלוש, או א', ב', ג', עין בחורוס דף נ"ח, תגבי מייסר בהמה, המניין הוא א', ב', ג', ד', ה', ו', עד שמגיעו לעשירי קודש. אבל גבי הזיות, כשהכהן, וזה גם בנוסח שלנו, בדיוק, אחס, שתיים, שלוש. הוא שואל, מה נפקי מין? למה פה זה א' ב' ג' ופה זה אחת, שתיים ושלוש? אז הוא טוען, הרוגת שם, שא' ב' וג' הא' הוא א', זה עוד פעם ב' ב', הב' הוא עוד פעם. אז יש כאן אותיות. זה נקרא הרכבה שכנית. מה שאין כן, אחת, שתיים ושלוש, הכוונה היא הסיקוינס, ההמשכיות, זה כבר הרכבה הרכבה שכין מסגית רוצה לומר דלגבי מייסר בהימו הוא מניין המצטרף אני מצרף אחד ועוד אחד זה א' ב' ג' ואם נס אחד מה ידין לפני שהוא הגיע לסידי קודש אחד מהבהימות שהוא כבר מנע אותם הלך לעולמו זה לא יפקיע לא יכפס לו זה לא יפסול את המניין מה שאין כלגבי מניין הזוס אם אין לו את ההזיות הקודמות הם מתו, דיינו הם התייבשו אז לא יוצא ידי חובוס ומדוע? כי כאן הוא בגדר עצם עצם הכוונה היא נקודה בלתי מתחלקת זאת אומרת שאני צריך את כל הזיים וזהו על ידי אחת, שתיים ושלוש ועין אני מוסיף פה רמב״ם פורה, הלכוס פורה דומה פרק דל הלוכה היי תגבי היזו זיין כהנים בו זה אחר זה כשירו בסדר אוקיי, עכשיו תשמעו משהו מעניין אומר הרוגצ'ו ואינני יודע מאיפה הוא לקח את זה שאם ההזעה הראשונה הרי כמה הזיות יש? שבע, אחד לומר לשבע מה הוא אומר ככה הרי אם אחת מהשבע התייבשה לפני שהוא הגיע לשבע, לשביעית לא יצא, בוט נקודה ולא ציל אבל מה הדין אם ההזיה הראשונה התייבשה אז הוא אומר ככה זאת הראשונה שהיא למעלה לא איכפס לון אם נסייבשה קודם גמר השבע למטה כיוון זה מפסיק ביניהם מפסיק ביניהם הכוונה היא שיש הפסיק בין האחס לבין השבע עכשיו בואו נחזור למשנה במנוחס במשנה מנחות כתוב שזיין זיין הזויוס של בין הבדים דני יום הכיפורים מאחבו זו את זו למה כתוב זיין? הרי יש שמונה אומר הרוגת שוב זיין הכוונה היא נקודה זיין הכוונה היא עצם בלתי מתחלק הם אחבו זו את זו הראשונה היא למעלה היא לא מופיעה במשנה משום שהיא כבר קיום בפני עצמו יש כאן שני קיומים יש קיום של אחס למעלה אבל הנקודה דהיינו ההרכבה המסגית היא דווקא על שפע לכן המשנה היא מדויקת כן זאת אומרת היחס בין הראשונה למעלה לבין שער השבע הוא יחס של הרכבה שכנית אבל השבע מצטרפים ביחד לעשות נקודה והרכבה מזכת עד כאן אני מאוד נהנית יש לי הרגשה שאנחנו לומדים את כל השעה
מה הסברה שלו בקשר לספירת העומר זה שפנית או מזכת?
ספירת העומר אז זה תלוי קודם כל האם זה מעקף עם זה אז אם אני אומר כשיטת הבהג שאם הוא השמיט יום אחד אז הכל נופל ולא יצא ידי חובתו זה הרכבה מסגית אבל לדעת התוספות אני לא זוכר איזה יש תוספותים שסוברים כמו הבהג יש גם במנחות במגילה וכל מיני מקומות אז לדעה הזאת שהם לא מעקבים זו את זו אז זה רק שכנים ולכן אני ספרתי יום אחד, השמטתי יום שני, הגעתי יום שלישי, יום שלישי עומד בפני עצמו. הוא כמו המיטה של הבהמה הראשונה במייסר בהמה. מה אכפת לי? שימות. אבל העיקר שהגעתי לעשר.
אז זה ציפור 50, זה מספר.
50?
50 זה מספר, זה לא א' ב' ג'.
כן. הוא צריך להגיד, אז מה יהיה הנוסח? א', ב', ג' או 1, 2, 3, זה יהיה תלוי במחלוקת הזאת.
אבל אף אחד לא אומר, א', ב', ג',
בספירה,
אתה אומר. אפילו
הבהג לא אומר. אבל יש דיון, יש דיון בפוסקים, אם הוא אמר א', ב', ג', אם הוא יוצא ידי חובוס.
וגם במניין לא אומרים א', ב', ג', אומרים, או שיהיה את הנכון.
בכל פסקים לא פסקים משה בן, אי אפשר לראות, זה נקודה, פסוק זה נקודה, אז צריכים בכל אחד,
מה זאת אומרת כל אחד? כל אחד של מה?
נגיד שיש לך מניין ומישהו רחמן צפן מת, עדיין יש לך מניין? לא, מפני שזה מסגיד.
אז יש לך מניין או אין לך מניין?
אין לך מניין, זה בלטר אותם.
אז מה, זה חידוש בשבילך?
לא. אני מלביא שמה שהוא אמר, כמו בפסוק...
לא, זה דומה בעצם...
אי אפשר לפסוק פסוק.
זה דומה ליוד בית שבטים, לגבי עבוד זורה. שיוד בית שבטים בפער הלם של ציבר של עבוד זורה, אז אמרנו שאם שבט אחד לא מצטרף, אז הכל בוטל ומבוטל. כי יש פה, זה לא שכנית שכל שבט עומד בפני עצמו לנקודה. איזה? ולכן אני אומר שעוד לא סיימנו את הנושא הזה, אני לא יודע מה בא בתור, כי זה מה שהגעתי עד 12 בלילה אתמול, אבל יש לו כאן עוד דוגמאות. אז אולי נגיע למלאכס קסיבו לגבי האותיות ונגיע לכל מיני... למתת מלאכות? למתת
מלאכות?
למתת מלאכות בכורה זה שכנית, אני לא יודע.
לא, מלכות, לא מלאכות.
אולי מלכות של 39, אולי זה נקרא נקודה.
שיהיה עצם לא מצטרף.
או אולי זה שלוש נקודות של 13, 13, 13, אינני יודע.
Well, before I forget, I made a mistake yesterday, I went back to a shechter's thing. Behold by the women. Just, just, just.